טוב. כן, זהו. כן. אנחנו בשבוע שעבר לא נפגשנו. לפני שבועיים נגענו במצוות קריאת שמע ואמרנו שיש בה מצד אחד קבלת אור מלכות שמיים, והוכחנו שיש בה קבלת אור מלכות שמיים, ולמיטב זיכרוני גם אמרנו שיש בה גם פן נוסף של תלמוד תורה. וסיפרנו את הסיפור עם רבי שמעון בר יוחאי עם שתי פיות.
כן.
יופי. אז יש במצוות תלמוד תורה, במצוות קריאת שמע, כן, יש בה בעצם שתי חזיתות. חזית אחת של קבלת אור מלכות שמיים, וחזית נוספת של תלמוד תורה. וליתר דיוק, יש מצווה לקרוא את שמע, שזה מעשה המצווה של קריאת שמע. אבל אני יכול דרך מעשה המצווה של קריאת שמע גם לקיים את קבלת אור מלכות שמיים, כי בזה שאני קורא את שמע אני מקבל את עצמי אור מלכותו יתברך, ואני יכול גם דרך קריאת שמע לקיים מצוות תלמוד תורה, כמו שראינו. בסדר? אצל רבי שמעון בר יוחאי, כשמדובר על קריאת שמע אצל רבי שמעון בר יוחאי, אז הוא לא היה מפסיק לקרוא את שמע, אף על פי שהוכחנו מתוך הסוגיות שלכאורה קריאת שמע זה יותר מתלמוד תורה, שהרי המשנה אומרת הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם שהוא קורא בתורה. זאת אומרת שאדם שקורא קריאת שמע לאחר זמנה הוא לא הפסיד, למה? יש לו זכר כמי שלומד תורה. מה זה אומר לנו? שאדם שקורא קריאת שמע בזמנה מצבו טוב יותר. ואז שואלת הגמרא, אתה רבי שמעון בר יוחאי, אם כך למה אתה לא מפסיק לקריאת שמע? הרי אתה אומר זה שינון וזה שינון, ואין מפסיקים שינון מפני שינון. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, כן? אז, אבל לא ראינו שקריאת שמע היא יותר טובה מהשינון של תלמוד תורה. מה ענה ירושלמי על זה? ירושלמי ענה כך, רבי שמעון בר יוחאי, על ידי שהיה חדיד בדברי תורה, לפיכך אינה חביבה עליו מדברי תורה. זה דברי ירושלמי. רבי שמעון בר יוחאי היה חדיד בדברי תורה. מה זה חדיד? לדעתי הכוונה שלו לחד כתאה. כן? מחודד. או בעברית קוראים לזה שפיץ. הביטוי הזה. כן? הוא אצלו היה משהו מיוחד. להבין את הדבר הזה, כן? אני מבקש פה להדגיש את הדילמה שכולנו נתקלים בה. אני אתאר לעצמי שנתקלתם פה ושם בעצמכם בדילמה כזאת, או בחברים שהציבו בפניכם את הדילמה הזאת. למה אני צריך ללמוד תורה? למה זה צריך לעניין אותי ללמוד תורה? מכירים את השאלה הזאת? שאלתם פעם את השאלה הזאת את עצמכם? כן. ואנשים שואלים, מה מעניין אותי שור שנגח את הפרה? מה מעניין אותי ארבעה אבות נזיקים? מה מעניין אותי עבד עברי נקנה ב... לא יודע, בכך ובכך. חסף, אפשר, לא יודע. מה מעניין אותי כל הדברים האלה? למה אני צריך ללמוד את הדברים האלה? מכירים את השאלה הזאת, נכון? מכירים גם תשובה לשאלה הזאת? כל מיני תשובות, נכון? כל מיני תשובות. אז בואו, אני רוצה להביא לכם את תשובתו של רבי שמעון בר יוחאי לשאלה הזאת. כך כתוב בזוהר על פרשת נשוא. אני מצטט, לא מצטט, אלא אומר לכם את הרעיון הבסיסי בתוך הזיכרון. אומר רב שמעון בר יוחאי, וי להם לאותם אנשים שחושבים שהתורה באה לספר לנו סיפורים. כי אם הם צודקים שהתורה באה לספר לנו סיפורים, אומר רב שמעון בר יוחאי, אני מכיר סופרים יותר טובים, כביכול, מהקדוש ברוך הוא. כי אם המגמה היא סיפורים, יש סופרים יותר טובים. יש סופרים שיודעים לכתוב סיפורת, כן? פרוזה, יודעים לכתוב יותר טוב מאשר הקדוש ברוך הוא, כביכול. כן? במובן זה. כך אומר רב שמעון בר יוחאי. אם מגמה התורה היא לספר סיפורים, יש ספרים יותר טובים בעולם. לך, אתה רוצה לקרוא סיפורים? אל תבוא לבראשית ברא אלוקים. נלך לחפש לך ספרים אחרים. אלה ספרים יותר טובים. אומר רב שמעון בר יוחאי, תורה לא באה לספר לנו סיפור. מה שיש בתורה זה דבר השם. תורה באה לומר לנו את דבר השם. והוא מתאר שם ואומר שאותם מילים של התורה זה הלבושים של התורה. כל דבר של התורה יש בו עומק ויש בו פנימיות. הוא בא כמובן מצד תורת הסוד, כן? והוא מדבר הרבה על הפנימיות של התורה, מה שהתורה יש בה בפנים. והאדם הפשוט נחשף אל הרובד החיצוני, אבל אדם שחושב שנחשף לרובד החיצוני זה כל מה שיש, אז הוא מרגיש לפעמים תסכול. למה זה תכנן אותי? מה אני עושה אם ואחות לוטן תמנע? יפה, טוב, טוב לדעת שללוטן הייתה אחות שקראו לה תמנע. בסדר. למה זה תכנן אותי? לא שזה תכנן אותי, שאם אני רוצה לקרוא את זה בתורה, אני צריך להגיד, ברוך אתה השם אלוקינו מלכות, עם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. ועוד בסוף אחר כך להגיד אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. למה זה? אני בכוונה מציג את הדברים בצורה קיצונית, כי זה בדיוק מה שאומר רב שמעון בר יוחאי שם. הוא אמנם יש לו פתרון, הפתרון שלו לא מדבר אלינו הרבה יותר מדי, כי הוא מדבר איתנו על פנימיות התורה ועל הסודות ועל זה שמאחרי הביטוי וחות אותן תמנע יש אוצרות ועולמות בלומים של של פנימיות, ומי שרואה את רק את הרובד החיצוני באמת הוא נשאר עם זה סיפור. לא, יש סיפורים יותר טובים מזה. וכתוב אומר רב שמעון בר יוחאי, אומר לנו, דע לך שיש עומק, דע לך שיש פנימיות. אז אני לא יודע לדבר בפנימיות התורה כרגע, אני לא מבין בזה הרבה, לא מבין בזה בכלל. אני רוצה לומר כאן את מה שחשוב לנו לקרות מהדברים. תורה היא דבר השם שיורד לעולם, ואני עוסק בשור שנגע את הפרה לא בגלל שמעניין אותי על שור שנגע את הפרה. אני עוסק בשור שנגע את הפרה כי זה דבר השם. כי אני רוצה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להתחבר עם דבר השם שיורד לעולם. עם זה אני רוצה להתחבר. ואני רוצה ללמוד, האישה נקנית בחזב ושטר בביאה, לא בגלל שכרגע מעניין אותי מה עושה כסף, מה עושה שטר, מה עושה ביאה, ויבוא את כל מי שרוצה ויגיד, למה זה מעניין אותי בכלל? הרי הם כולם קודשים בטבעת, לא כסף, לא שטר ולא ביאה, יש שווה כסף, כן? אז למה זה מעניין אותי עכשיו לעשות בקידושי שטר ובקידושי ביאה, אם רב מנגיד אמן דמקדש בביאה? כבר אין פסו קידושי ביאה מן העולם. אז למה זה חשוב לי שאני אלמד? חשוב שאני אלמד, חשוב לי לדעת את זה, כי זה דבר השם שיורד לעולם. כי דבר השם בא לידי ביטוי גם בדברים הללו. עכשיו, בואו נבין את היחס בין תלמוד תורה של קריאת שמע, לתלמוד תורה של שור שנגע את הפרה. בסדר? נדבר עכשיו בשפה הזאת, לרגע. נשאל את עצמנו, איזה תחושות חולפות בנו כשאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל לבבך מצד אחד תחשבו איזה תחושות חולפות בפנינו כן כשאנחנו קוראים ואחות לא תן תמנע ואני בכוונה לקחתי פסוק אלטרנטיבי שהוא פסוק באמת איזוטרי לגמרי שאין בו שום דבר מלבד אינפורמציה לכאורה חסרת משמעות בשבילנו כן אתם מבינים את ההבדל? אתם מבינים את ההבדל בין אדם שאומר ואהבת את השם אלוקיך עוסק במצוות אהבת השם לאדם שעוסק בשור שנגח את הפרה אתם רואים את הפער? עכשיו אומר רבי שמעון בר יוחאי אצלי ואחות לא תן תמנע ושמע ישראל השם אלוקינו השם אחד זה ממש אותו הדבר זה דבר השם וזה דבר השם אצלי אין שום הבדל אצל האדם הפשוט יש לו הבדל ולכן התורה מצווה אותו תקרא את שמה בזמנה כן? תלמד תלמוד תורה של קריאת שמה למה? כי האידאה הזאת של תלמוד תורה של קריאת שמה של אהבת השם ושל להבין את המשמעות שמקומו של האדם בעולמו של הקדוש ברוך הוא וכשאדם לומד לאהוב את השם ולאהוב את השם זה על ידי ידיעת חוכמתו ומבין שחוכמתו בא לידי ביטוי בפסוק ואחות לא נתן תמנע אז זה מקרין כשהוא יגיע אחר כך מתוך קריאת שמה ואחות לא נתן תמנע הוא יתייחס לזה במבט אחר כשהוא יגיע לשור שנגח את הפרה הוא יתייחס לזה במבט אחר אומר רבי שמעון חי אני לא זקוק לזה אני כשאני רואה ואחות לא תמנע, אני כבר רואה את המבט העמוק, אני כבר רואה את האמת, אני כבר רואה שזה דבר השם. אני לא צריך שילמדו אותי, לא צריך איזה מין מכינה לקראת לימוד תורה. קריאת שמע היא סוג של מכינה לקראת תלמוד תורה. יש בה ערך גדול כי היא מסבירה לך את הערך, את המשמעות של תלמוד תורה, שמשמעות של תלמוד תורה זה עול מלכות שמיים, המשמעות של תלמוד תורה זה דבר השם, זה דבקות בהשם, זה אהבת השם, זה המשמעות של ההתעצבות של האדם לפני השם. אז האדם מן השורה זקוק למכינה הזאת. רבי שמעון בר יוחאי על ידי שהיה חדיד בדברי תורה, לפיכך אינה חביבה עליו יותר מדברי תורה. אצל רבי שמעון בר יוחאי אין לו שום הבדל בין שמע ישראל לבין ואחות לא תן תמנע. אין לו שום הבדל. זה פסוק של תורה, זה פסוק של תורה, זה דבר השם וזה דבר השם, ואצלו זה הכל מלא. רק אנחנו, תרותי העיניים, מסתכלים על הרובד החיצוני, לפעמים, אז כשמסתכלים על הרובד החיצוני, שמע ישראל, ואהבת, וואו, איזה דבר. ואחות לא תן תמנע, מה זה אומר לנו? כלום. כן? אנחנו זקוקים לתהליך הזה, לבית הספר הזה, שמכין אותנו לקראת ואחות לא תן תמנע. וזה הקריאת שמע. זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. לכן הוא לא מפסיק לקריאת שמע. זה שינון וזה שינון. ואצלו אין בין שינון אחד לשינון שני ולא כלום, כי אצלו כל השינונים יש להם משמעות אחת. מה היא? התקשרות ודבקות עם דבר השם שיורד לעולם. זה הדבר היחיד שיש לו. טוב, אז לאחר שראינו את הדבר הזה ואת המשמעות של קריאת שמע במושגים האלה, במובנים האלה, הגיע הזמן שאנחנו נתחיל להיכנס לעובי הקורה בתכנים של קריאת שמע. קודם כל, כדי לדבר על התכנים, צריך לשאול את השאלה הבסיסית ביותר, והיא, עד עכשיו דיברנו מצוות קריאת שמע, מצוות קריאת שמע, עוד לא הגדרנו אותה, מהי מצוות קריאת שמע? לא מה המשמעות שלה, זה כבר עשינו, אלא ברמה הטכנית. מה צריך לקרוא כשקוראים את שמע? מה אני צריך לקרוא? פסוק ראשון, פרשה ראשונה, שתי פרשיות, שלוש פרשיות. ויש יותר מארבע תשובות נכונות לשאלה הזאת. יש חילוקי דעות רבים, ויש כל מיני דעות באשר להיקף, היקפה של המצווה מן התורה. אבל כיוון שאני מתכוון כאן במסגרת הזאת, לצעוד בעקבות שיטת הרמב״ם, בעקבות דברי הרמב״ם, אז אני רוצה לנסות לראות את הדברים כיצד הרמב״ם מגדיר את המצווה הזאת. והרמב״ם עסק בשאלה הזאת באופן ישיר. כך אומר הרמב״ם בהלכות קריאת שמע, תחילת הלכות קריאת שמע. אומר הרמב״ם, מהר. פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע, בערב ובבוקר, שנאמר בשוכבך ובקומך, בשעה שדרך בני אדם שוכבים וזהו לילה, ושעה שדרך בני אדם עומדים וזהו יום. ומה הוא קורא? שלושה פרשיות אלו הן. שימו לב אתם, הרמב״ם שואל את השאלה, ואני רוצה שתשימו לב אתם לתשובה של הרמב״ם, ואחר כך תעזרו לי להבין אותה. ומה הוא קורא? שלושה פרשיות אלו הן. שמע, והיה עם שמוע, ויומר. ומקדימים לקרוא את פרשת שמע, מפני שיש בה ייחוד השם, ואהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. ואחריה והיה עם שמוע, שיש בה ציווי על שאר כל המצוות. ואחר כך פרשת ציצית, שגם יש בה ציווי זכירת כל המצוות. אבל פי שאין מצווה ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה. מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים. ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה. שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל מחייך. וקריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמע. אלה דברי הרמב״ם. אז מה היא קריאת שמע לפי הרמב״ם?
כל השלוש
פרשיות. האם התשובה הזאת נכונה?
ביום.
לא. למה לא? מה?
הוא מדבר על השתיים הראשונות, האחרונה היא רק קצת קצת.
או דווקא מהנקודה הזאת אני חושב ש שלוש פרשיות. ומה הוא קורא? שלוש פרשיות אלו הן שמע בים שמע ביומר. בזה אני לא מתלבט שזו התשובה, אבל אני חושב שזאת לא תשובה מלאה.
כאילו נוצאים את זה חובה רק בפסוק הראשון או בפסוק הראשונים,
זה לא כתוב פה. אני אומר מה כתוב פה, תעזבו עכשיו מה כתוב בפסקה הזאת. פה לא כתוב שום דבר שפסוק ראשון הוא פסוק מיוחד, לא כתוב פה.
יש חשיבות שונה לשלושתם, כאילו הרמב"ם מדרג אותם.
אני לא חושב שהוא מדרג אותם על פי חשיבותם, הוא מדרג אותם על פי תוכנם בסדר מסוים. שימו לב היטב למשפט האחרון של הרמב״ם, זה המשפט המפתח בעיניי. וקריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמע. זאת אומרת, תשובה נכונה על השאלה של הרמב״ם, מה הוא קורא, היא לא שלוש פרשיות, אלא שלוש פרשיות על סדר זה. כל מה שקראנו באמצע זה רק פשוט להסביר את הסדר, למה חשוב הסדר. אחרי שהוא מסביר לך מה חשוב בסדר, אז הוא אומר לנו, עכשיו אני מסכם, אם כך, סיכום הדברים הוא שתקרא את שלוש הפרשיות אלה בסדר זה, כי אתה יכול לבוא ולקרוא את קריאת שמע בסדר אחר, עקרונית, אולי לפי הסדר שבו הן כתובות בתורה, כי אתה יודע שביומר כתוב בתורה בספר במדבר בכלל, במדבר ט"ו, ואחר כך שמע בפרק, בדברים פרק ו', והיה עם שמע בדברים פרק י"א כידוע. תוך תקווה שאתם יודעים, כן? אז אם כן, זה הסדר, אז אם כן, זהו, אז אפשר לקרוא אותו בסדר, כל מיני סדרים. זה לא כתוב בתורה בצורה הזאת, שמע בים שמע ויומר. בתורה זה מפוזר, כל פרשה כתובה במקום אחר. אומר הרמב״ם, צריך לקרוא את שלוש הפרשיות האלה, והסדר שאותו קבעו חכמים הוא שמע בים שמע ויומר, הוא בגלל X, Y, Z, והסיבות האלה הן חשובות, וכשאתה קורא את שמע, קריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמע. זו הנקודה המרכזית בדברי הרמב״ם. ומשימתנו בתקופה הקרובה תהיה להבין את הסדר הזה של קריאת שמע. למה כל כך חשוב המבנה הזה? וכשאני בא אל המבנה הזה של קריאת שמע, אני מבקש תחילה לעסוק במסגרת של קריאת שמע. במסגרת של קריאת שמע. המסגרת אצלי זה הפסוק הראשון והפסוק האחרון. ובתווך נכנסת כל קריאת שמע. נכון? ושני הפסוקים האלה, הראשון והאחרון, עוסקים כמובן באותו דבר. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה הפסוק הראשון. ואני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים, אני השם אלוקיכם. זהו הפסוק האחרון. כן? ומה בין הפסוק הראשון לאחרון? מה שווה ומה שונה בין שני הפסוקים האלה?
ייחוד השם.
אה?
ייחוד השם.
ייחוד השם זה השווה.
כן.
אוקיי. ייחוד השם זה החלק השווה בין שני הפסוקים הללו. בסדר? מה שונה?
יציאת מצרים יש רק באחרון.
ומה זה אומר לך?
זה כאילו מופיע כנימוק.
בסוף זה הקהל ישראל.
מצד השם ומצד ישראל.
מצד מי? מי הדובר אתה אומר? כאן ישראל אומרים וכאן הקדוש ברוך הוא מדבר. אוקיי, מה עוד?
יותר בסוג השם זה לכולם. הוא השם אחד לכל עולם. בסוג האחרון זה נהל כאילו... כן, אתה אומר לעם ישראל, אבל הוא מכוון כאילו לכולם. בסוג האחרון זה מכוון יותר לעם ישראל.
אוקיי, מה עוד? אני רוצה לעמוד פה על עיקרון יסודי. יסודות אמונה בייחוד השם כוללות בתוכן שני עיקרים יסודיים. העיקר הראשון, להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא פועל המציאות וסיבתו הראשונה. זה העיקר הראשון. זה מה שמופיע בפסוק הראשון. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. איפה כתוב שהוא פועל את המציאות בפסוק הראשון?
השם אלוקינו.
אלוקינו. מה זה אלוקים?
בעל היכולת ובעל הכוחות.
מה זה אלוקים?
שקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם.
מי אמר לך את זה?
שולחן ערוך.
שולחן ערוך. יופי. מי אמר את זה לשולחן ערוך?
בגמרא.
בגמרא. מי אמר את זה לגמרא? אוקיי. אז אני רוצה לוודא את זה. זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. אומר הרמב״ם, היא שציוונו מצוות הייחוד, מצוות עשה ב', היא שציוונו באמונת הייחוד, והוא שנאמין שפועל המציאות והסיבתו הראשונה אחד, שנאמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. איפה כתוב שהשם ברא שמיים וארץ? בפסוק הזה. קודם כל כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, השם הוא האלוקים שמוזכר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. הפסוק בישעיהו אומר, שאו מרום עיניכם. נכון? מכירים את הפסוק הזה? וראו מי ברא אל למוציא מספר צבאם לכולם השמות יקרא... כביר עונים, לא, מרוב עונים ואמץ כוח, איש לא נדע. זה סוף הפסוק. נכון. בסדר? שאו מרום עיניכם. אתם שומעים? שאו מרום עיניכם? שומעים, נכון? וראו מי ברא אלה, ואני שואל אתכם, מי ברא אלה?
אלוקים.
אלוקים, נכון? אתם רואים את זה או לא? מי ברא אלה? קוט מי עם אלה? קוטים את אלוקים, נכון? עכשיו, זה לא רק משחק. זה משחק נחמד, נכון? אבל אלה מי זה אלוקים. כן? כשאומרים שאלוקים בגימטריה, הטבע או הבריאה, כן? בראשית ברא אלוקים, אתה שומע את הארץ, כן? והנביא אומר, שאו מרום עיניכם, ראו מי ברא, הוא לא, הוא יכול להגיד מי ברא את העולם, כן? הוא משתמש במי ברא אלה כדי לתת לנו את האלוקים, כן? אלוקים הוא בורא העולם. הוא מכאן, הוא בעל כל הכוחות כולם, וכל זה, כל מה שאתה אומר זה הכל נכון, כן? אבל זה מתחיל מזה שהוא הבורא. אם הוא הבורא, אז הוא בעל כל הכוחות כולם. בסדר? עכשיו, שמע ישראל, פסוק ראשון מדבר על הקדוש ברוך הוא כבורא עולם. וכל מי שאמר שהוא פסוק אוניברסלי יותר וכו', יש בזה צדק מסוים. נכון שהוא פונה אל עם ישראל, כן? כי הפסוק הזה בסופו של דבר פונה אל עם ישראל, כי המצווה הזאת, מצוות קריאת שמע פונה לעם ישראל, לא פונה לעולם כולו. אבל עקרונית, האמונה הזאת של השם אלוקינו, השם אחד, היא נחלת העולם כולו, כן? נכון הדבר שהפסוק השני מדבר על יסוד אחר, יסוד נוסף באמונת היהוד. כי היו פילוסופים, והיו שטענו שאומנם השם ברא את העולם, אבל לאחר שהוא ברא אותו, הוא כבר לא מתערב בו. הוא כבר לא יודע מה קורה, ולא אכפת לו מה שקורה, כן? כי הוא נעלה מכל הדברים האלה. זו התפיסה הפילוסופית, כן? גם אותם פילוסופים שהם מוכנים להכיר ולהאמין בבריאה, הם לא מוכנים להכיר במעורבות האלוקית בטבע. ונגד קבוצת האנשים האלה הרי יוצאת חנה בתפילתה. כשהיא אומרת, אל תרבו, תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות. כי מה טענו אותם דוברי גבוהה גבוהה? אותם דוברי עתק? מה הם טענו? עזב השם את הארץ. השם לא יודע מה קורה בעולם. והיא באה אליהם ואומרת להם, אל תדברו דרכה, כי אל דעות השם, ולא נתקנו עלילות. הוא מתכנן את כל עלילות העולם. ואיפה זה בא לידי ביטוי בצורה הכי ברורה, לאין כל? ביציאת מצרים. שמעו עמים מגזון, חילה חזר שופלשת, אז בעלו אלפי אדום, אלה מואב וחזה מולד, נמו כל שכנן. כולם ראו, וידעתם כי אני השם. ואתם כולכם ראיתם. אני השם אלוקכם, מה שרוציתי אתכם מארץ מצרים. אם כן, אמונת הייחוד כוללת בתוכה את שני הרכיבים האלה, ואי אפשר לה לאמונת הייחוד באחד בלעדי השני. כך שהמסגרת של קריאת שמע היא עול מלכות שמיים. היא עול מלכות שמיים שלמה. ועול מלכות שמיים שלמה מאמינה בקדוש ברוך הוא לא רק כאלוקי הטבע, אלא מאמינה בקדוש ברוך הוא גם כאלוקי ההיסטוריה. כמי שמנהל את העולם, כמי שמכוון את ההיסטוריה, כמי שמכוון את כל ההוויה, כמי שמחדש בכל יום. בטובו מעשה בראשית. מובן? זוהי קבלת עול מלכות שמיים שלמה. זוהי קריאת שמה, זוהי המסגרת של קבלת מלכות שמיים בקריאת שמה. המסגרת הזאת כוללת בתוכה את זכר למעשה בראשית ואת זכר ליציאת מצרים. את הטבע, את בריאת העולם ואת ההיסטוריה. זו המסגרת, ואידך כל התכנים האחרים, פירוש ההוא, זה גמור. זה התכנים הספציפיים יותר של אותה מלכות שמיים, של אותה אמונת היהוד. וזה בעזרת השם נעסוק בפעם הבאה, אלא שבתחילת הפעם הבאה נקדיש תשומת לב לאותו פסוק, פסוקית, או ביטוי שאנחנו אומרים שאינו חלק מפסוקי התורה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה תפקידו, מה משמעותו, איך הוא נכנס פנימה, מה ההיסטוריה שלו. וכמובן נכניס גם אותו לתוך המערך הזה הכולל של קבלת מלכות שמיים.